עניין של חיים ומוות. דוקטור טל פטלון בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עניין של חיים ומוות. בואו נדבר על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון ליום ההולדת האחרון. יש לי הכבוד לשבת היום עם פרופסור הדס סהרוני, קלימטולוגית בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. ברוכה הבאה.
תודה רבה על ההזמנה.
בואי נדבר קצת על שינוי אקלים בסביבה העירונית. כי אנחנו מכירים אותה מרפואה, ואנחנו רואים הרבה שינויים במחלות כרוניות, בהתייצגות שלהם, בגילאים שהם מתייצגים, באופן שהמחלה מתייצגת. ואנחנו מתעסקים המון במחקר שקושר שינוי אקלים להשפעה על מחלות כרוניות. כמה לדעתך יש חיבור ישיר בין הדברים האלה?
השינוי האקלימי שמדברים עליו הכי הרבה הוא ההתחממות הגלובלית. העובדה שהעולם מתחמם. אבל שוכחים שמעבר להתחממות הגלובלית, וכשאנחנו מדברים על אזורים, ואם אני אהיה ספציפית לגבי ישראל שמעניינת אותנו, ישראל מתחממת ביותר מפי שניים מההתחממות הגלובלית, בשל המיקום שלנו, בשל המאפיינים שלנו, יבשות מתחממות יותר מאזורים של ים, ולכן האזור שלנו מתחמם מאוד. מעבר להתחממות הזאת, שאנחנו יכולים לתת לה את הממדים הקומתיים המאוד מדויקים שלה, ולא רק זה, בקיץ אנחנו התחממנו ומתחממים וצפויים להתחמם יותר מהחורף, כלומר כשרע זה יהיה רע יותר, גם החורף מתחמם אבל הקיץ עוד יותר, ומעבר להתחממות בטמפרטורה, יש גם את העניין של גלי החום, שזה לא רק הטמפרטורה עצמה, אלא אירוע של חום שנמשך כמה ימים, גם מתארך, גם נעשה שכיח יותר, וגם העיתוי שלו נעשה על פני תקופה ארוכה יותר. כשאנחנו מסתכלים על העיר, העיר יוצרת תופעה מוכרת שנקראת Urban Heat Island, אי החום העירוני, אי לא מלשון אין, אלא מלשון איילנד. פעם דיברתי הרצאה שלמה על אי החום העירוני, ואנשים חשבו שאני אומרת אי בלשון אין, אבל לא, זה Urban Heat Island. והעיר, בשל המאפיינים שלה, חומרי הבנייה שבה, יכולת הקליטה המשמעותית של חום, היעדר או פחות צמחייה משטח פתוח, ולכן כל החום הופך לחום מוחשי. אין לנו את החום הכמוס, כמו שקיים בשטחים פתוחים, החום עובר מיד לחום מוחשי. העובדה שיש הרבה מאוד משטחים קהים, אנחנו קוראים לתל אביב העיר הלבנה, אבל אם תטוסו מעליה או תסתכלו, היא לחלוטין לא כל כך לבנה, וכבישי האספלט ומשטחי החנייה הגדולים הם פולטים חום, שלא לדבר על פליטת חום ישירה מתחבורה, ממזגנים, הנושא של מזגנים שעוד נזכיר אותו בהמשך. העיר נכלה בחום רב בעיקר בשעות הלילה, ועל הלילה יש לזה משמעות, בעיקר בשעות הלילה, אי החום העירוני בולט בעיקר בשעות הלילה, הוא קיים גם בשעות היום, אבל הוא בולט מאוד בלילה. זאת אומרת, העיר חמה מסביבתה הפתוחה, בכמה היא חמה? תלוי בתנאי מזג האוויר. ביום כמו היום עם רוחות חזקות, לא נראה הבדלים בין העיר לבין סביבתה הפתוחה. כי הרוח מערבלת את האוויר. אבל יש לנו הרבה מאוד יממות, ובעיקר לילות, עם תנאים של שקט, שקט מרוח, תנאים של יציבות, ובתנאים האלה מתפתחים הבדלים מאוד קיצוניים בין העיר לבין סביבתה, כשהעיר יכולה להיות חמה מסביבתה, אפילו ב-10 מעלות בתנאים יציבים, וואו. כשאין רוח. 10 מעלות הבדל בין המון. העיר, זה המון לבין סביבתה. אנחנו מדברים על התחממות גלובלית, על פני 100 שנה בערך בממוצע, של מעלה נקודה 2 וחזים עד סוף המאה, במקרה הטוב 2 מעלות כנראה יותר. אבל ביממות מסוימות אנחנו יכולים לקבל הבדלים כל כך גדולים. עכשיו בואו נלך ללילה של קיץ, ובשעות מסוימות יש לנו פחות רוח, והעיר יכולה להיות מאוד חמה ביחס לסביבתה. לילה כזה, קחו את הקיץ האחרון, כמעט כל לילה, היה לנו מעל 28 מעלות. לילה, טמפרטורת מינימום. מה זה אומר? שאם פעם, כשהייתי ילדה, וזה היה די מזמן, בכלל לא דובר על מזגנים. אחר כך כשדובר על מזגנים, זה רק היה בצהריים. מי השתמש במזגן בלילה? עד השנים האחרונות, נכון. חלק מהאנשים נכון. לא השתמשו במישור החוף במזגנים בלילה. היום, בלילות קיץ כאלה, אי אפשר לחיות בלי מזגן. אפילו בלילה. ופליטת החום מהמזגנים היא עוד תוספת לחימום. שלא לדבר על... כדי, בשביל שהמזגן יפעל, אנחנו צריכים לייצר אנרגיה. והאנרגיה הזאת במדינת ישראל, רובה לא מגיעה מאנרגיה נקייה, כל ההיבט של זיהום אוויר, ותחבורה לצערנו בעיר, רק חלק קטן שלה, הוא תחבורה חשמלית, אנחנו עדיין, אין לנו פתרונות כמו תוכנית סינגפור, השימוש בתחבורה ציבורית בעייתי וקשה, אנחנו בבעיה מאוד גדולה, והלילות פה מאוד קשים, ולילות הקיץ כתורמים לעודף צריכת האנרגיה, ולהפעלת מזגנים, ולאי נוחות, הם נושא מאוד חשוב בנושא של עיר. עכשיו, אם אנחנו מדברים עוד על העיר, אז העיר חמה מסביבתה. חמה מסביבתה זה רק שינוי אחד. יש עוד שינויים. העיר גם חוסמת עברור. אנחנו מכירים מאוד את המונח של בריזה, כמונח מאוד חיובי במישור החוף. היא המעבררת אותנו וכולי, אבל הבריזה הזאת, ואנחנו יושבים פה על קו החוף של תל אביב, עם כל המבנים האלה, חוסמת את הכניסה של הבריזה הזאת שתעברר את העיר. והחלשת הרוח, הרוח יהיה גורם שמעדה את הזיעה. וכשיש לנו לחות גבוהה, ותכף נדגיש את הרי החוף עם הלחות, הבינו סוף סוף את התפקיד המרכזי של הלחות, ואי אפשר להסתכל רק על טמפרטורה, מקטין מאוד את הנוחות הטרמית שלנו. ולכן, אם אנחנו מדברים על שעות היום, אז ראינו כבר שהעיר חמה מסביבתה, ומקטינה את יכולת העברור. היא משנה גם את הגשם, היא עושה עוד הרבה מאוד שינויים במשתנים אטמוספריים. אבל נדבר על הדברים שמהותיים לנו ולנוחות שלנו. הדבר המשמעותי הוא עד כמה נוח לנו בעיר. והמונח הוא thermal stress, או עומס אקלימי, עומס טרמי, שקשור לא רק בטמפרטורה ובלחות, אלא קודם כל בקרינה. לא צריך מחקר גדול כדי להגיד שעל פני העונה החמה, הרבה יותר נוח לנו ללכת בצל מאשר בשמש. את זה כולנו יודעים. אבל נשאלת השאלה, כמה צל? איזה צל? איפה צל? והרבה מאוד מחקרים מתמקדים בשאלה הזאת עכשיו, במיוחד בהיבט העירוני. אז כשמסתכלים על עיר, הדבר החשוב הוא איך אנחנו יוצרים בעיר, למרות שהיא חמה מסביבתה, ולמרות שהיא פחות מעובררת, תנאים שבכל זאת נוח להיות בחוץ. ואנחנו צריכים לזכור, וזה שוב אחד המסקנות החשובות ממחקרי הקורונה, כשבקורונה רצו שנהיה סגורים בבתים ולא נתנו לנו להיות בחוץ, ההיבטים הנפשיים של הסגירות הזאת בבית, בקורונה, באו לידי ביטוי בצורה מאוד בולטת. נכון, בוודאי אתם נכון. יודעים ברפואה. ולקח הרבה זמן שהבינו שבמיוחד באורח החיים הים תיכוני, אנחנו צריכים את המרחבים הציבוריים. אבל איך הם מתוכננים? איך הם נראים? עכשיו, את הזכרת את העניין של אוכלוסיות שונות. ואני אקשר את זה שוב להיבט הגלובלי והגיע עד העיר. אחד הדברים ששינויי אקלים עושים בעולם הוא גלי הגירה. ואנחנו מכירים מאגרי עבודה, מאגרי מלחמות, אבל אנחנו מדברים היום לא מעט על מאגרי אקלים. ומאגרי אקלים מאזורים, או שהוצפו כמו איים שונים, כמו העתיד של המלדיבים, ואיים שונים שהם שטוחים מאוד, ולכן הולכים ומפלס המים העולה עקב התפשטות המים, בעיקר בשלב הראשון, בהמשך גם עקב הפשרת קרחונים, אנחנו מתחילים לקבל מאגרי אקלים. ואנחנו רואים את זה מאפריקה לכיוון אירופה, וגם לאזור שלנו אנחנו רואים הרבה מאוד מאגרים. המאגרים האלה מתיישבים בדרך כלל בשכונות הפחות פחות מפותחות, במיוחד בשטחים מגוננים. והם אלה שפחות יש להם מסגנים אם בכלל, שנמצאים הרבה מאוד בחוץ, ונדרשים להם מאוד, ופגיעים מאוד לתנאי האקלים האלה, גם בקיץ, גם בחורף. כלומר, מי שיש לו פחות גם פגיע יותר, ולא רק פגיע וחשוף, גם נפגע יותר. זה גם יכול להוביל אותנו להיבטים של שיטפונות במרחב העירוני. ואנחנו זוכרים כולנו את אותו אסון נוראי של הזוג שטבע במעלית בשכונת התקווה, בדרום תל אביב, שמערכות הניקוז בעייתיות, והבעייתיות של מערכות ניקוז והקשרם לשיטפונות מוכר מאוד, ומכאן אנחנו יכולים גם לדבר על הסיכונים למים. הביוב הזה נכנס גם למערכות המים, וסיכונים בריאותיים שקשורים במים, מחלות וכו' וכו'.
בסוף הכל קשור בהכל.
הכל קשור בהכל, אבל אנחנו חייבים לנסות ולהפריד, ולהבין מה התרומה של כל מרכיב ומרכיב, כי רק אם נבין, לא ברמת הכל קשור מהכל, אלא מה התרומה של כל מרכיב, נוכל להכין תוכנית הרבה יותר מפורטת ונכונה לאיך לטפל בזה. מה לעשות כדי שגם המוכנות, גם ההרתעה, גם ההסתגלות למצבים כאלה, ובעיקר לאירועי קיצון, תהיה הרבה יותר טובה. בתחזיות מטרולוגיות, היום המגמה היא לא לתת תחזית לעוצמת הגשם, כמות הגשם, תפרוס את הגשם, אלא לתת את התחזית הזאת ברמה הנקודתית בעיר, ביחד כשבמודל משולבים גם תנאי השטח, מערכות הניקוז, ומה הסיכון לשיטפון או לעוצמת אי החום העירוני, בשכונה הספציפית הזאת או האחרת. ובהתאם לכך להוציא התראות, עד כדי רמת ההתראה לאדם בטלפון הסלולרי.
זה הופך את זה לפרסונלי.
בדיוק.
את הופכת את התחזית לפרסונלית, כשמן הסתם בעתיד זה גם יהיה מותאם למצב הבריאותי שלו. זאת אומרת, אם הוא מטופל אסמה לדוגמה, אם הוא חולה אסמה, אז הוא ידע
הוא מקבל את ההתראה, כולל כן. על איזה אלרגנים, למשל, כן. יש עכשיו באוויר.
נגיד שידוע. זה סופר מעניין, כי זה יכול ממש לשנות התנהגות.
לפני 30 שנה, פרופסור יואב וייז על עליו השלום, שהוא עסק, הוא היה בוטנאי, והוא עסק בצמחים אלרגנים. והוא הצליח להכניס לתחזית המטרולוגית בטלוויזיה, את ההתראות בפני איזה אלרגנים, יהיו בכל יום ויום. הדבר הזה דאח, אבל הדבר הזה היום צריך לעלות שוב ולהיות ברמת הבן אדם הבודד, ואותו דבר ההתראה לבתי החולים, לרופאים וכולי, כך שהדגש הוא בחיבור בין התחזית המטרולוגית למאפיינים העירוניים הספציפיים, למאפיינים החברתיים, וזה גם חברתיים, כלכליים, סביבתיים, ומכאן הקשר למערכות בריאות והתראות מהאדם הבודד ולמעלה. ללא החיבור הזה, אנחנו לא נגיע למוכנות מספיק טובה, יכולת התראות טובה והערכות מתאימה. טרום המלחמה, ראינו עלייה מאוד משמעותית במודעות לשינוי האקלימי המתרחש. ומתוכו גם מדיניות מהעולמית שמתחילה לחלחל עד ישראל, אני מקווה שיהיה בעתיד, זה לא ראינו את זה בחודשים האחרונים, אפילו טרום המלחמה, אבל אני מקווה, מערכת החינוך ניסתה להכניס את זה, למוכנות יותר טובה, וליישום של המחקרים הפיזיים, במדעים הקשים ובמדעים הרכים והאנושיים, והחיבור ביניהם. רק אם נמשיך ונלחץ על זה בצורה מאוד משמעותית, ונעלה את זה בסדר היום, ונראה שהדברים האלה קשורים גם לקורונה, גם למגפות, גם למלחמות, רק ביחד עם המודעות נוכל להתכונן יותר טוב. כי אני לא אשת בשורות במגמות השינוי האקלימי, במיוחד באזור שלנו, שהולך להיות שינוי והקצנה, לא רק שינוי, אלא גם הקצנה, אבל מתוך המודעות לזה, מתוך הקושי, מתוך האירועי קיצון שראינו, אני מאמינה שנתגייס לתכנון טוב יותר, להיערכות טובה יותר, למודעות, ונביא אולי למדינה טובה יותר ולעולם טוב יותר.
תודה רבה רבה רבה.
תודה לכם, ושנעשה דברים טובים.
אין ספק.